רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות תרמיל ומקל, מארגנת טיולים, אירועים וימי גיבוש לחברות, וטיולים ברחבי ישראל לאורחים חשובים מחוץ לארץ. לכל חברה יש את יום הכיף המיתולוגי. האירוע הוא שכולם זוכרים ומדברים עליו. המסעדה עם הסטייקים המעולים, המדריך שיודע לספר סיפורים מדהימים, האלפקה שירקה על המנכ״ל, אתם יודעים דברים שלא שוכחים. בתרמיל ומקל יודעים להרים אירוע שידברו עליו בחברה עוד המון זמן. אלעד ונעמי בר אילן, שהקימו את תרמיל ומקל, ייצרו עבורכם אירוע מושקע, חווייתי ומפנק, עם הדרכה איכותית ויחס אישי. ואם אורח חשוב מגיע מחוץ לארץ, תרמיל ומקל יארגנו עבורכם טיול ברחבי ישראל שישאיר רושם נפלא. אה, מיסטר צ'אנזיאן, how wonderful to meet you. Come here, please. צרו קשר עם אלעד ונעמי, ספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה, והאירוע הבא שלכם יהיה פשוט מושלם. בקור ב-tvmisrael.co.il, או הקליקו על הבאנר של תרמיל ומקל באתר של עושים היסטוריה. Oh, Mr. Tanzian. Oh, I'm so very sorry. Bad alpaca. Bad alpaca. Oh, Mr. Ziang, I'm so sorry. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 230. האיומה מכל המחלות. על האגבת.
Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
Wait a minute. Wait a minute.
Doc. Doc.
Are you telling me you built a time machine?
עושים היסטוריה, עם רן לוי.
מתוך ספרו של הרופא דסידריוס ארסמוס משנת 1520. אם הייתם שואלים אותי מי המחלה האיומה ביותר מכל המחלות, הייתי עונה ללא היסוס, כי זו המחלה אשר משתוללת בקרבנו באין מפריע מזה מספר שנים. איזו עוד מגפה פולשת כך לתוך הגוף כולו, עמידה כל כך בפני אומנות הרפואה, מדבקת כה בקלות ומייסרת כל כך את החולה. המחלה האיומה עליה מקונן דסידריוס היא המחלה המוכרת לנו כיום בשם אגבת, סיפיליס. שלהי ימי הביניים היו תקופה שבה מגפות קטלניות, כדוגמת טיפוס והבעבועות שחורות, היו מחסלות ערים וצבאות כדבר שבשגרה, ורק אחד מארבעה ילדים היה שורד מעבר לגיל שש. עצם העובדה שרופא שחי באותה התקופה מצביע על האגבת, ללא היסוס, כמחלה האיומה ביותר בה נתקל מעודו, צריכה לומר לנו דבר או שניים על הפחד והאימה שהטילה המחלה הזו על בני האדם. לאגבת הייתה תכונה ייחודית נוספת, והיא העובדה שהיא מועברת בזמן קיום יחסי מין, והיחס האמביוולנטי של בני האדם אל קיום יחסי המין ושאלות המוסר והדת שקשורות בהם, הפך את האגבת למחלה מורכבת עוד יותר. כיצד התמודדו בני האדם מול איום כה מפחיד, ומה מלמדת אותנו האגבת עלינו ועל המוסר האנושי בכלל? האגבת היא מחלה צעירה למדי. היא הופיעה לראשונה באירופה לפני כ-500 שנה בלבד. השאלה מאיכן הגיעה האגבת ומדוע הופיעה בכזו פתאומיות הטרידה מאוד את הרופאים של אותה התקופה. כמו מדענים בתחומים אחרים של המדע, גם הרופאים של ימי הביניים לא נטו לפקפק בחוכמתם של גדולי יוון ורומא, אבל העובדה שבכתבים היוונים הקלאסיים לא היה זכר למחלת האגבת ערערה את האמונה הזו. כך, למשל, כתב רופא בשם ג'סי פוט ב-1820. חלפו רק 330 שנה מאז נתגלתה המחלה באירופה, וכבר יש לנו למעלה מ-400 ספרים שנכתבו עליה. ובנוסף, כל ספר רפואה מזכיר אותה באופן כלשהו. יש להודות שמוזרה מאוד העובדה שבמשך 2000 שנה לא הזכירו בני האדם מחלה כה אלימה ונפוצה אם הייתה קיימת ביניהם. סוף ציטוט. הסברה המקובלת הייתה שמי שהביא את האגבת לאירופה היה כריסטופר קולומבוס כשחזר מיבשת אמריקה. ציטוט, העולם החדש נתגלה בידי כריסטופר קולומבוס תחת חסותה והגנתה של איזבלה מלכת קסטיליה. קולומבוס חזר לאירופה ב-1494 עם ג'נטלמן קטלוני בשם פדרו דה מרגרית, והלה היה באותו הזמן חולה מאוד באגבת. סוף ציטוט. החוקרים המודרניים עדיין אינם מסכימים ביניהם לחלוטין בשאלה האם קולומבוס אכן הביא עמו את האגבת מהעולם החדש לעולם הישן, או אולי מדובר במחלה שהייתה קיימת באירופה עוד קודם לכן, אבל אולי בצורה פחות אלימה ומסוכנת. מה שבטוח הוא שמהרגע שהופיעה האגבת באירופה, היא כבשה את היבשת כולה בסערה. הרופא ג'סי פוט כותב ציטוט, באוגוסט 1494, המלך הצרפתי שרל השמיני הוביל צבא של 50,000 חיילים לצפון איטליה. החיילים היו ברובם שכירי חרב, פלמים, שוויצרים, איטלקים וספרדים, וליוו אותם 800 טבחים, אנשי רפואה ופרוצות. לאחר שכבשו את נפולי, חגגו חיילים הצרפתיים במסיבות זימה ארוכות, ובתוך זמן קצר התברר שרבים מהם נדבקו במחלה האיומה. סוף ציטוט. מכיוון שאיש לא ידע בוודאות מה מקורה של האגבת, כל עם נטה לכנות את האגבת על שמו של האויב שלו. עושה רושם שמתוך השמות הרבים שניתנו למחלה, אפשר לסרטט את מפת היחסים הפוליטיים בין המדינות השונות. למשל, הצרפתים קראו לה המחלה הנפוליטנית או המחלה הספרדית. האנגלים והגרמנים כינו אותה המחלה הצרפתית. ברוסיה נודעה האגבת כמחלה הפולנית, והפולנים נתנו לה את השם המחלה הטורקית. הטורקים כינו אותה המחלה הנוצרית. ההודים קראו לה המחלה הפורטוגזית, והיפנים כינו אותה בשם הבבואות הסיניות. אגב, שמה המודרני של האגבת, סיפיליס, מגיע מספר שכתב רופא איטלקי בשם ג'ירולמו פרקסטור בשנת 1530. גיבור הספר, רואה צון בשם סיפילוס, העליב את אל השמש ונענש במחלת האגבת. התיאורים המוקדמים ביותר של המחלה מלמדים אותנו שבשנים הראשונות לאחר שהופיע על בימת ההיסטוריה, הייתה האגבת אלימה וקטלנית באורח יוצא דופן. רופא בשם פרנסיס ג'וקיארדינו כתב במאה ה-16, ציטוט, המחלה בלקו הצרפתים הייתה עד אז בלתי ידועה והייתה כה נוראית במשך שנים רבות עד שנדמה היה שיהיה האסון הגדול ביותר שקרה לאנושות מעולם. על אורם של החולים הופיעו אבעבועות איומות שלרוב הפכו לכיבים כה עמוקים עד שבלתי אפשר היה לרפא אותם, וכאבים קשים טלטלו את המפרקים והעצבים של הגוף. כל התרופות המקובלות שבידי הרופאים לא הועילו ואפילו להפך. המחלה הרגה רבים מספור, ולא בחלה בגיל או במין כלשהו, ואת הניצולים הותירה מעוותים ונתונים בכאבים בלתי פוסקים. רבים מאלה שנדמה היה כי נרפאו, חזרו למצבם העלוב בתוך זמן קצר. סוף ציטוט. החיידק האחראי להגבת מכונה טריפונמה, ופירוש השם בלטינית הוא החוט החיוור המתפתל. ואכן, הטריפונמה מזכיר בצורתו חוט מפותל, קצת כמו פותחן בקבוקים. הצורה הסלילית הזו מאפשרת לטריפונמה להתחפר בתוך רקמות ריריות. עם חלוף השנים, וככל שיותר ויותר קורבנות נכנעו למחלה, ומי שנותרו היו בני האדם העמידים יותר בפניה, הפכה האגבת לפחות אלימה וקטלנית, אם כי לא פחות אכזרית. מי שתספר לנו על האגבת היא דוקטור קרן לנצמן. ראיין את קרן נתן פוזניאק, התחקירן שלנו.
בוקר טוב לדוקטור קרן לנצמן, רופאה אפידמיולוגית. קרן, תגיד את עצמך.
בשמחה. אז אני קרן, כמו שאמרת. אני אכן רופאה, אני מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור. אני גם המנהלת המקצועית של עמותת מידת, שזו עמותה התנדבותית שמטרתה קידום בריאות הציבור בישראל. אגבת היא מחלה מדהימה, היא מועברת ביחסי מין לא מוגנים, היא זקוקה לרירית, לאיבר רירי כדי להתרבות בו. בדרך כלל בעברי המין, מן הסתם. נכנס לרירית ומתחיל להתרבות שם. הסימפטום הראשון שהוא עושה זה כיבים לא כואבים. כלומר, כמו שיש לנו בפה לפעמים אפטות כאלה, או פצע שבדרך כלל הדברים האלה נורא כואבים, אחד מהסימנים המאוד מאוד ברורים של אגבת זה כיב לא כואב. ממש מסתכלים על איבר המין ורואים שם כיב. אצל גברים זה בדרך כלל על הפין, אצל נשים זה בדרך כלל בעומק הנרתיק, ולכן פחות אפשר לראות אותם. והרבה פעמים אנשים בכלל לא הולכים לבדוק את זה, כי יש להם פצע, אבל הוא לא כואב, הוא לא מפריש מוגלה, והוא נעלם מעצמו תוך שבועיים שלושה. אז הם לא הולכים לרופא. אחרי כמה שבועות או כמה חודשים, תלוי בו בן אדם, תלוי בכמות של החיידק שהוא נחשף אליו, תלוי בהרבה מאוד סימפטומים, בהרבה מאוד גורמים, מופיע השלב השני של הגבת. השלב השני של הגבת זה השלב שנאמר עליו על ידי גדול הרופאים אוסלר, שהוא באמת אחד הרופאים הדגולים שחיו אי פעם, הוא זה שאמר מי שיודע להבחן הגבת מבין רפואה. מכיוון שהשלב השני הוא הדבר הכי בלתי ספציפי שיש בעולם. בשלב השני של הגבת יש חום, לפעמים, לפעמים אין, יש פריחה, לפעמים יש, לפעמים אין, אבל בניגוד לפריחות, הרבה מאוד וירוסים וחיידקים גורמים לפריחה מאוד ספציפית. למשל, הפריחה של חצבת היא פריחה מאוד ספציפית, הפריחה של הבבואות רוח היא מאוד ספציפית. אפשר, גם אם לא מזהים את הנגע הראשון, תוך יומיים שלושה אפשר לזהות שזה הבבואות רוח. כל מי שהיה לו אי פעם הרפס יודע שזה פריחה מאוד מאוד ספציפית. פריחה של הגבת יכולה להיות כל דבר, יכולה להיות סתם פריחה מפושטת, יכולה להיות פריחה רק בכפות ידיים, יכולה להיות פריחה בכל הגוף חוץ מאשר בכפות הידיים, יכולה להיות פריחה רק בפרצוף, יכולה להיות פריחה רק על בטח הזה. הכי לא ספציפית שבעולם, ונורא קשה לנו כרופאים לזהות מה זה, כי אנחנו רגילים לשייך סוג פריחה לסוג מחלה, אבל פה יש חום ופריחה וזה יכול להיות מיליון דברים. אם יש לך מזל, כלומר אם אין לך מזל, אבל אם לרופא שלך יש מזל, אז יופיעו סימפטומים קצת יותר ברורים, כמו התקרחות מאוד מעניינת, ואז השילוב של התקרחות פלוס פריחה פלוס חום פלוס, שוב אם יש מזל כאבי פרקים, יכול לגרום לזה שהרופא יגיד, אז אני רואה כמו שלב שני של הגבת. אבל לרוב פשוט אין כלום. חולשה וחום, חולשה ופריחה, התקרחות ובלי שום דבר. מי הולך לרופא על התקרחות? ואז החיידק מיצה את כל הנזק שיכול לגרום. אחרי שנים, הרבה מאוד שנים, מופיע אצלו השלב השלישי. השלב השלישי לא נגרם על ידי החיידק. השלב השלישי כבר נגרם על ידי סיבוכים שנגרמו כאשר החיידק היה פעיל בגוף. וזה כולל מפרצת, וזה כולל עיוורון, ודמנציה. יש דמנציה מאוד מאוד ספציפית של אגבת. נכון, יש את המשפט. בתי הקברות מלאים ב... אז היו תקופות במאה ה-18 וה-19 שבתי המשוגעים היו מלאים באנשים עם... בשלב השלישוני של אגבת. לאגבת הייתה... היה שילוש מאוד מאוד ספציפי של פסיכוזה, כלומר בן אדם שממש רואה דברים, שומע קולות, לא מבחין בין מה אמיתי ומה לא, דמנציה, כלומר הוא מדרדר מאוד במצב הקוגניטיבי שלו, שזה היו שתי מילים ששתיהן לא ברורות, אבל רגע, דמנציה, כלומר הוא מדרדר מאוד מבחינת היכולת השכלית שלו, מפסיק לזכור שמות, מפסיק לזכור מקומות, מפסיק לדבר בהיגיון, ואיזושהי פגיעה נוירולוגית, שיתוק כלשהו של היד, של הרגל, סחיבת רגל, השלישייה הזאת של פסיכוזה, דמנציה ושיתוק, הייתה הטריאדה של, של הגבת.
הרס של כלי הדם, עיוורון, פסיכוזה, דמנציה ושיתוק, ואם כל אלה לא מספיקים, השלב השלישי של האגבת מפורסם גם בריקבון של רקמות רבות ברחבי הגוף. למשל, הסחוס של גשר האף היה נרכב ונעלם, והאף כולו היה קורס פנימה לתוך הפנים. במאות ה-18 וה-19 אפשר היה לזהות בקלות חולי אגבת על פי המשקפיים המיוחדות שהרכיבו, שהיה להם גם תותב אף מלאכותי ממתכת שהחליף את האף שנפל. עם סימפטומים כאלה, אין פלא שאנשים פחדו מאגבת פחד מוות. אבל כאן ניצב הפחד, שהוא אולי הכלי הטוב ביותר שסיפקה לנו האבולוציה כדי להגן על עצמנו, מול דחף אנושי רב עוצמה אחר, הרצון לקיים יחסי מין. כולם ידעו שהגבת מועברת במהלך יחסי מין לא מוגנים, אבל אמצעי ההגנה היחיד הזמין היה הקונדום, שהיה אז הרבה פחות נעים ונוח משהוא היום. הקונדומים במאות הקודמות היו עשויים מאור של חיה, ונקשרים אל ה... אתם יודעים, עם חוט משי. ואם זה לא מספיק, הקונדום גם היה רב פעמי. אתם יודעים מה זה אומר? אין פלא שהמנתח הצרפתי דניאל טרנר כתב ב-1717 כי ציטוט, הקונדום הוא לעת עתה אמצעי המניע הטוב, אם לא היחידי, שבידינו כיום, אבל מכיוון שהוא מקהה את התחושה, שמעתי מגברים שהם מעדיפים להסתכן במחלת מין, מאשר במרכאות להילחם כשחרבם נתונה עדיין בתוך הנדן. סוף ציטוט. אל זה צריך להוסיף את העובדה שבמאות ה-18 וה-19, כמו בכל התקופות כנראה, ולמרות ניסיונות חוזרים ונשנים מצד ממשלות רבות, הזנות הייתה נפוצה ביותר בערים הגדולות באירופה. בלונדון למשל, הזנות הייתה כמעט ממוסדת. היו אפילו ספרים, כמו מדריכי טיולים, שהוקדשו לסקירה של נשות הלילה, מעלותיהן ומגרעותיהן. למשל, ציטוט, מיס אר, אשר אצל גברת וואנפולס מספר אחת. כאן משתלבים הנאורים והיופי, אשר לא נפגמו בידי חינוך או מלאכה. את מה שהיא חשה בעת מפגש אינטימי אי אפשר לזייף. פשטותה הטבעית אינה מוכתמת, והידע שלה לגבי העולם מזערי. סוף ציטוט. על אחרת נכתב ציטוט, מיס הווארד, במורס פלייס מספר 14. למרות שמיס הווארד היא בת 26 לכל היותר, היא הייתה ספורטאית אמיתית במשך למעלה מ-12 שנים. בשנים האחרונות לקטה בהרגל של מפגשים אינטימיים עם בקבוק הג'ין, ולכן אם אינכם יכולים לסבול את ריח המשקה, כמעט בלתי אפשרי להתקרב אליה. סוף ציטוט. כפי שאפשר להבין מהטקסט, אף אחת מהאנשים שעסקו בזנות והסתכנו לילה-לילה בהידבקות באגבת הנוראית, לא עשתה זאת מבחירה. כך למשל, מתוארים קורות חייה של אישה מבוגרת שהידרדרה לזנות בדוח רשמי שהוגש לממשלת אנגליה ב-1866. ציטוט, על נשים אלה נאסר להיכנס לפאבים בלילות, אך הן אורבות ביערות שבסביבות בסיסי הצבא. היצורים האלה, הפרוצות, מזנות את עצמן תמורת כוסית ג'ין, או כמה פני או אפילו לחם שהחיילים נותנים להן. מר היל, סוגריים כותב הדוח, ביקר בחדר חשוך מאחורי חנות, שמתגוררה אישה זקינה ומקומטת, ובעלת הבית נתנה לה קצת מרק ופיסת לחם, המזון היחיד שבא לפיה של היצור העלוב הזה ביומיים האחרונים. האישה סיפרה לו שלפני 5 שנים איבדה את בעלה שהיה בעל חנות. היא התמכרה לאלכוהול ומכרה סיכות שיער למחייתה. עד מהרה הידרדרה לזנות. יש לה 2 בנים בוגרים ובת נשואה, והיא אינה יודעת היכן הם. הם התעייפו ממנה וזנחו אותה. היא תעשה בשמחה כל דבר שיביא לה מיטה חמה, קצת אוכל ובגדים. כמעט כל הפרוצות מעדיפות את החיים הללו על פני עבודה הגונה. סוף ציטוט. אני מודה שקשה לי ליישב את התיאור הקשה ומחמיר הלב של חייה של הזונה הזקנה עם המשפט האחרון בדוח. הפרוצות מעדיפות את החיים הללו על פני עבודה הגונה. אני לא יכול להבין איך מישהו יכול להיות עד כדי כך אטום לסבלן של האנשים, כדי להאמין באמת ובתמים שמישהי תעדיף את הזנות, בעקיפין את הסיכון המוחשי מאוד להידבק באגבת, על פני עבודה הגונה. התיאור הזה מלמד אותנו דבר חשוב נוסף, על האופן שבו השתלבה מחלת האגבת באמות המוסר של אותה התקופה. מי שקיימו יחסי מין מחוץ לנישואים, כמו גם מי שהרבו באלכוהול, מסיבות ריקודים וכדומה, נתפסו בעיני הדת כאנשים לא מוסריים, ורבים האמינו שהגבת, שמועברת באמצעות קיום יחסי מין, היא עונש שמטיל האל על החוטאים. היו הורים שהיו לוקחים את בניהם למרכאות סיור חינוכי בבתי חולים, ומראים להם חולי הגבת כדי להכניס בהם את פחד האל. היו כאלה שטענו שמכיוון שהאגבת היא עונש אלוהי, אל לנו לנסות ולמצוא תרופה למחלה הזו, מתוך חשש שאם יצליחו הרופאים לרפא את האגבת, הם רק יעודדו עוד יותר התנהגות בלתי מוסרית. למזלם של חסידי המוסר, ולרוע מזלם של הרופאים והחולים כמובן, האגבת הייתה קשה לריפוי כשם שהייתה קשה לאבחון. במשך מאות שנים ועד כמעט אמצע המאה ה-20, הטיפול המקובל בחולי אגבת היה בכספית, שניתנה בכדורים, משחות וכיוצא בזה. השפעתה של הכספית על האגבת הייתה מינורית למדי, אבל תופעות הלוואי של הטיפול היו איומות כמעט כמו המחלה עצמה. ג'סי פוט, הרופא האנגלי בן המאה ה-19, כתב כך בספרו על הטיפול באגבת באמצעות כספית. ציטוט, תופעות הלוואי של הכספית הם האצה של הדופק, חולשה, סחרחורת ודימום מהאף, יצור רוק מוגבר המלווה בנפיחות של בלוטות הרוק וטעם התחתי, עצירות, כאב ראש ועיניים אדומות ושורפות. אם ממשיכים לתת לחולה כספית, יצור הרוק יגבר, החניכיים ידממו ויפתחו כיבים, השיניים תשתחררנה ממקומן, וכיבים מאחורי השיניים יכאבו מאוד ולעיתים ימנעו מהחולה לפתוח את פיו. תוספת נוספת של כספית תגרום לתסמינים האלה להחמיר. הלשון תשתרבב החוצה ללא יכולת לסגור את הפה, והחולה ירייר ללא הפסקה. הוא לא יהיה מסוגל לאכול או לדבר, הצואה והשתן יהיו מוכתמים בדם, הכאב יהיה אדיר והוא לא יוכל לישון. פניו יהיו נפוחות והוא יהיה עצבני ומוטרד. אם לא ייפסק הטיפול בכספית, התוצאה עשויה להיות קטלנית. סוף ציטוט. עם תופעות לוואי כאלה, קל להבין מדוע שגשגה תעשייה שלמה של תרופות דמה להגבת, ומדוע היו חוקרים שניסו פתרונות שהיום היינו מתייחסים אליהם כאל טיפולים קיצוניים מאוד. למשל, היו רופאים במאה ה-19 שהזריקו לחולות הגבת, רובן פרוצות מן הסתם, חיידקי הגבת נוספים בכמות גדולה, מתוך תקווה שאולי הצפה במרכאות של הגוף בחיידקים חדשים במהלך השלב הראשון של ההגבת, תמנע את התפתחות השלב השני של המחלה. חוקר אחר גילה שתסמינים נוירולוגיים של ההגבת דוחים כמעט אצל מי שנדבקו במלאריה, ולכן הדביק חולי הגבת במלאריה בכוונה, כשהרציונל היה שקל יותר לטפל במלאריה באמצעות כינין מאשר בהגבת. כל הטיפולים השונים והמשונים האלה לא צלחו. ההתקדמות המשמעותית הראשונה במלחמה כנגד ההגבת נרשמה בראשית המאה ה-20. ב-1905 הצליחו החוקרים לזהות בפעם הראשונה את חיידק הטריפונמה הגורם למחלה, ושנה מאוחר יותר פותחה בדיקת דם ראשונה לאבחון המחלה. הבדיקה הייתה מורכבת מאוד לביצוע וסבלה מתוצאות שגויות למחביר, אבל בכל זאת הייתה כלי חשוב ראשון מסוגו בידי הרופאים שעד אז התקשו מאוד לאבחן את המחלה. התקדמות אדירה נוספת נרשמה ב-1908, כאשר חוקר בשם פול ארליך פיתח את התרופה הראשונה היעילה כנגד ההגבת, סלוורסן, או בשמותיה הנוספים ארספנמין ותרכובת 606. הסלוורסן עשתה את העבודה, אבל כיתופה סבלה מחסרונות לא מבוטלים. החומר הפעיל בתרופה היה רגיש מאוד לחשיפה לאוויר, ותופעות הלוואי שלה כללו נזק לכבד ואפילו מוות במקרים קיצוניים. מכיוון שכך, המשיכו החוקרים בניסיונותיהם למצוא תרופה מוצלחת יותר להגבת. אחד הניסויים המפורסמים ביותר הוא זה שנערך במחוז מקון שבאלבמה, מדרום ארצות הברית. מחוז מקון לא נבחר באקראי. הוא נחשב לאחד האזורים העניים ביותר בארצות הברית כולה, ושיעור חולי ההגבת בקרב האוכלוסייה השחורה הגיע לכ-40%, שיעור מדהים לכל הדעות. ממשלת ארצות הברית שמה לה למטרה לקדם את המחוז העני והמפגר, ובעיית האגבת נתפסה כמכשול מהותי למאמץ הזה. בנוסף, אחת ההשערות הנפוצות באותה התקופה הייתה שהאגבת משפיעה על שחורים באופן שונה מאשר על לבנים, ומחוז מקון היה מקום טוב לבחון את ההשערה הזו. רשות הבריאות הציבורית בחרה באוניברסיטת טסקיגי שבאלבמה לנהל את הניסוי. רופאים מתסקיגי החלו לחלק לחולי האגבת במחוז מקון תרופות מבוססות כספית, אבל בתחילת שנות ה-30 נכנסה ארצות הברית למיתון כלכלי עמוק וכואב, והמימון לניסוי קוצץ. הרופאים של תסקיגי החליטו שלא לבטל את הניסוי, אלא לשנות את ייעודו. הנה שוב דוקטור קרן לנצמן.
הבעיה הגדולה עם הגבת, בעצם זה נורא נחמד לטפל בכספית ובתרכובת 606, אבל תכלס לא היה טיפול יעיל להגבת, לא יעיל מספיק. ואז קבוצת רופאים בשנות ה-30 אמרה, בואו נעקוב אחרי חולי הגבת, ניקח אנשים, ובואו נתעד בפעם הראשונה בצורה מסודרת את כל השלבים של ההגבת. זה שנות ה-30, 1930 וקצת, ידעו שהגבת זה מחלה בעלת כמה שלבים, אבל לא ידעו כמה זמן בדיוק עובר מהשלב הראשון לשני, מהשני לשלישי, לא הייתה תרופה, לגמרי הגיוני להגיד, בואו ניקח חולים ופשוט נעקוב אחריהם, בואו נעשה את זה. זה למעשה אחד מהעקרונות של אפידמיולוגיה, זה לתאר את המהלך הטבעי של מחלה.
ניסוי תסקיגיים, כן, החל כהתגלמותו של המאמץ המדעי הכנה להטיב עם האנושות, וגם התיאורים שלו שהופיעו בעיתונות באותה התקופה, מתארים אותו באופן פסודו-רומנטי שכזה. כך למשל נכתב על הניסוי בשנת 1940 במגזין טיים. ציטוט, מוביל הניסוי הוא אדם לבן, קצין בריאות הציבור של המחוז, נער חבליש עבר מג'ורג'יה, שרחב על אופניו כל יום דרך שדות הבוץ, 36 מיילים אל בית הספר לרפואה. בחודש שעבר, דוקטור מורי סמית החל את שנתו העשירית במחוז מקון. אין הרבה בעבודה הזו, הוא אמר, פרט לאהבתם והכרת תודה של האנשים. בתחילה, הניגרוז, זה הכינוי המקובל השחורים באותם הימים, היו מתכנסים בעולם בית המשפט של תסקיגי, בו דוקטור סמית בדק אותם והעניק להם טיפול. מאוחר יותר הקים מרפאות שבועיות בכנסיות ישנות או בתי ספר עמוק בתוך שדות הכותנה שטופות השמש. בסתיו שעבר העניקו לו רשויות הבריאות מסעית. המסעית שיש בה מעבדה ניידת עם כיור וציוד חיטוי, שולחן וספה, מאוישת על ידי שני רופאים שחורים צעירים ושתי אחיות. 5 ימים בשבוע היא מטלטלת על הדרכים האדומות. היא עוצרת בכל צומת, תוקעת בצופר, ומהשדות מגיעים גברים על אתונות ונשים הנושאות את תינוקיהן, ששואפים להיות הראשונים בתור ושמחים לקבל בדיקת דם. סוף ציטוט. המשתתפים בניסוי זכו להטבות נדירות בנוף הרפואי של אותה התקופה. הובטחה להם ולילדיהם בדיקת רופא מקיפה בכל חצי שנה, ארוחת צהריים בחינם ואפילו קבורה נאותה. עבור חולי האגבת השחורים, העניים וחסרי ההשכלה של דרום ארצות הברית, ניסוי תסקיגי היה טוב יותר מכל מה שיכלו לקוות לו. הייתה נקודת אור נוספת בניסוי. אחת מדמויות המפתח בניסוי הייתה אחות בשם יוניס ריברס. ריברס הייתה האפרו-אמריקנית הראשונה שהוסקה בשירות הבריאות הלאומי ופרצה גבולות רבים של גזענות והפרדה. במסגרת ניסוי תסקיגי, ריברס הייתה זו שעמדה בקשר רציף עם משתתפי הניסוי. היא טיפלה בהם, ערכה להם את הבדיקות הרפואיות השונות, העניקה להם ויטמינים, ובאופן כללי חיזקה מאוד את האמון שלהם במערכת הרפואית שכללה בעיקר גברים לבנים. אבל איפשהו, לאורך הדרך, משהו בניסוי תסקיגי השתבש. השתבש באורח מחריד אפילו.
בדקו את הנשים שלהם, בדקו את התינוקות שנולדו להם, תיעדו את הכל, והכל מקסים, והכל נפלא, חוץ מבעיה אחת קטנה. הניסוי הזה נמשך כמעט 40 שנה, משנות ה-30 עד שנות ה-70. אבל ב-1944 התחילו להפיק מסחרית פניצילין, וידעו שזה יעיל נגד אגבת. יש למעשה פוסטרים של צבא ארצות הברית שמעודד חיילים לבוא לקבל זריקת פניצילין כדי אחרי שהם חטפו אגבת מעבר לים.
בתסקיגי לא פנו, לא תלו את הפוסטרים.
לא, לא. הרופאים בתסקיגי ידעו שיש טיפול יעיל נגד אגבת, ידעו שאפשר לטפל באגבת, ולמרות זאת הם לא טיפלו.
האנטיביוטיקה הייתה פריצת הדרך ליחלו הרופאים במשך כמעט 500 שנה. סוף סוף, קלי הקסם, תרופה שמחסלת את חיידק האגבת בשלב הראשון והשני של המחלה ביסודיות וכמעט ללא כל תופעות לוואי. הפניצילין חולל מהפכה. האימה שהטילה האגבת על המין האנושי הוסרה, ומאז שנות ה-40 חלה ירידה הדרגתית ודרמטית במספר חולי האגבת בעולם. אבל הרופאים שניהלו את הניסוי בתסקיגי בחרו שלא לספר למשתתפים שבו 400 חולי אגבת שנמצאה תרופה למחלה. יתרה מזאת, עד כמה שזה יישמע לכם הזוי ובלתי מובן, הרופאים של אוניברסיטת תסקיגי לא הסתפקו בלא לספר לחולים על התרופה, הם גם מנעו מהם באופן אקטיבי לקבל אותה. למשל, חלק מהנבדקים עברו תהליך גיוס לצבא, ורופאי הצבא הורו להם לקבל טיפול נגד אגבת, אבל החוקרים בתסקיגי התנגדו לכך, והגישו בקשה מיוחדת לצבא למנוע מהם את הטיפול כדי לא להפריע לניסוי. אם מישהו מהנבדקים קיבל פניצילין בטעות נגד מחלה אחרת שממנה סבל, הוא נפלט מהניסוי כדי לא לפגוע במהלכו התקין. הרופאים אפילו הסתירו מחלק מהחולים את העובדה שיש להם אגבת, וסיפרו להם שהם חולים בדם רע, מחלה מומצאת, רק כדי שהם לא יגלו בטעות שהם יכולים לקבל טיפול.
עכשיו היה כינוס של ועדת האתיקה של ניסוי תסקיגי, והרופאים טענו שם שיש להם מטרה. לתעד את ההתפתחות הטבעית של אגבת. ואם הם יטפלו בחולים באגבת, אנחנו לא נדע מה המהלך הטבעי של אגבת. שזה כל אדם ששטר, יש לו ראש על הכתפיים, יגיד, אתם נורמלים? זו מחלה קטלנית. עם השלכות מטורפות. ואתה יודע מה? מילא לבן אדם, נולדו תינוקות חולי אגבת, מחלה קטסטרופלית, מחלה שגורמת למומים מולדים, מחלה שגורמת לעיוורון, לפיגור בתינוק. מה התינוק עשה לכם? היו 40 נשים שנדבקו באגבת מהבעלים שלהם, היו 19 תינוקות שנולדו כשהם חולי אגבת, עם אגבת מולדת. זה פסיכי לגמרי, זה תמותה מטורפת, זה 30 איש מתו מאגבת, ועוד 100 אנשים מתו מסיבוכים שקשורים לאגבת, כי כאמור אגבת גם גורמת למפרצת ויכולה לגרום לכל מיני מומים קשים וזה. זה פסיכי לגמרי.
ארבעים שנה נמשך הניסוי היום בתסקיגי, עד שב-1968 הגיעה השמועה עליו לאוזניו של פיטר בקסטון, עובד סוציאלי בן 27 שהוסק על ידי שירות הבריאות הציבורי. פיטר לא האמין למשמע אוזניו. ציטוט, הרגשתי שמה שנעשה בתסקיגי קרוב מאוד לסוג של רצח ממוסד. סוף ציטוט. בקסטון הגיש תלונה רשמית לוועדת האתיקה של שירות הבריאות, ועדת האתיקה התכנסה, דנה בעניין ודחתה את התלונה. הסיבה הרשמית הייתה שבגילם המתקדם חולי האגבת המשתתפים בניסוי כבר זקנים מכדי לקבל טיפול יעיל באנטיביוטיקה כנגד המחלה. בקסטון לא היה מוכן לקבל את ההסבר הזה. גם אם החולים כבר לא יוכלו להנות מהטיפול שנמנע מהם עד כה, זה לא אומר שזה בסדר להמשיך את הניסוי המפלצתי הזה. הוא הגיש תלונה נוספת, אבל גם זו נדחתה על הסף. לבקסטון לא נותרה ברירה. ב-1972 הוא יצר קשר עם ג'ין הלר, עיתונאית של ה-Associated Press, וסיפר לה את כל מה שהוא יודע. הלר נסעה לתסקיגי ולמחוז מקון, חקרה את העניין לעומקו, וביולי 1972 התעוררה ארצות הברית לאחת הזוועות הגדולות ביותר שידע מימיה. הניסוי הופסק מיד. אנשים סירבו להאמין לכותרות העיתונים, סירבו להאמין שרופאים, אנשים שמקדישים את חייהם להציל ולעזור לבני אדם, יהיו מוכנים לעשות דבר כזה לבני אדם אחרים. ההשוואה לדוקטור מנגלה ושאר הרופאים הנאצים הייתה בלתי נמנעת, ומאוד מאוד לא מחמיאה לאמריקה הנאורה והמתקדמת.
ניסוי תסקיגי זה קטם שחור ברפואה. הסיפור הזה הוא סיפור שמדגים את היחס של לבנים לשחורים, את היחס של הצפון לדרום, את היחס של רופאים בשנות ה-30 למטופלים שלהם. זה כל מה שרע ברפואה זה ניסוי תסקיגי.
במיוחד התקשה הציבור האמריקני לקבל את תפקידה של יוניס ריברס, האחות השחורה, בניסוי תסקיגי. ריברס הפעלתנית והמוצלחת הייתה סמל לשילוב של שחורים בחברה האמריקנית המודרנית והליברלית. סיפור הצלחה מדהים. והנה נתברר שהיא זו שהייתה אחראית, אולי יותר מכל אחד אחר בניסוי, להטעייתם של החולים. היא הייתה זו שעמדה בקשר ישיר עם החולים במרפאות. היא זו ששיקרה להם וסיפרה להם סיפורי מעשיות כדי לגרום להם להמשיך ולבוא לבדיקות מבלי להעניק להם טיפול. זה כמעט בלתי נתפס. זה כאילו שנגלה שהדלהאי למה הוא רוצח סדרתי או שהרב הראשי לישראל גונה ולוקח שוחד. ריברס התעקשה שלא עשתה שום דבר לא בסדר, ושהנבדקים הרוויחו משתתפות בניסוי. בריאיון אמרה את הדברים הבאים. ציטוט, בחינות, המטופלים האלה קיבלו טיפול רפואי טוב. זה מה שהכי מכאיב לי בביקורת נגדי. האנשים האלה באו למרפאה וקיבלו כל מיני בדיקות, כאלה שאפילו לא שמעתי עליהן. זה היה מה שהכי מכאיב לי בביקורת הציבורית הלא הוגנת הזו. האנשים האלה קיבלו טיפול רפואי טוב יותר משאפילו אנחנו יכולנו להרשות לעצמנו. סוף ציטוט. טיפול רפואי טוב, ללא ספק, אבל לא נגד מה שבסופו של דבר הרג אותם, כמובן. יש מי שרואים בריברס סוג של שטן, אבל הכאב הכנה שהפגינה כנגד הביקורת שנדחה עליה, גרמה לאחרים לראות בה גם סוג של קורבן של כל הפרשה. אישה שהייתה חלק מממסד גברי, שחורה בתוך ארגון שכולו לבנים, ואחות פשוטה בין המוני רופאים מומחים. כל אלה דחפו אותה אולי לצייתנות מוחלטת, להוראות מגבוה, ואפילו הפנמה של הרציונל העקום שמאחוריהן. שטן או קורבן? כנראה שלעולם לא נדע את התשובה המוחלטת. המשתתף האחרון בניסוי תסקיגי הלך לעולמו בשנת 2004, ועוד הספיק לשמוע את הנשיא ביל קלינטון מתנצל באופן פומבי על הפרשה העגומה.
So today, on behalf of another generation of American leaders and another generation of American citizens, the United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. When the government does wrong, we have a moral responsibility to admit it. The duty we owe to one another to tell the truth and to protect our fellow citizens from excesses like these is one we can never walk away from. Our government failed in that duty, and it offers an apology to the survivors and their families, and to all the American people who must be able to rely upon the United States to keep its word, to tell the truth, and to do the right thing.
לחשיפת ניסוי טסקיגי הייתה השפעה אדירה על מערכת הבריאות האמריקנית, ובעקבותיו נקבעו כללים חדשים לגבי המידע שחייב הרופא למסור למטופליו, והאישורים שהוא חייב לקבל מהם לגבי הטיפול שהוא מעניק להם. בשנת 2005 גילתה חוקרת שבחנה את סיפור הניסוי בטסקיגי מסמכים חסויים מאותה התקופה, שנות ה-40 של המאה ה-20, וחשפה זוועה נוספת, ניסויי אגבת שערכו האמריקנים בגואטמלה. הניסויים האלה היו אפילו גרועים מאלו שנערכו באלבמה. בגואטמלה הדביקו הרופאים במכוון אסירים בריאים באגבת כדי לבחון את התקדמות המחלה. הם שילמו לפרוצות נגועות באגבת לשכב עם האסירים, ואם אסיר כלשהו לא נדבק במחלה במקרה, הם הזריקו לו חדקי אגבת. המסמכים הרשמיים סיפרו לפחות 83 אסירים שמתו מאגבת, אבל סביר להניח שהמספר האמיתי של קורבנות גבוה פי כמה וכמה. מה גרם לרופאים לעשות את מה שעשו בטסקיגי וגואטמלה? אנשים שונים נותנים תשובות שונות לשאלה הזו. היו כאלה שהדגישו את זהותם של המשתתפים בניסוי, שחורים, דרומיים, עניים, חסרי השכלה או אסירים מורשעים. אולי בעיני הרופאים הלבנים, העשירים, הצפוניים, האנשים האלה לא היו בני אדם אמיתיים. אולי הם לא ראו אותם כמטופלים אנושיים, אלא כשפני ניסויים לגיטימיים. היו כאלה ששימו את הדעות המעוותות שהחזיקו הלבנים הגזענים כלפי המיעוט השחור. למשל, ששחורים הם כל כך חסרי מוסר עד שהם מקיימים יחסי מין עם חולי אגבת מרצון, ולכן האחריות למותם מהמחלה נופלת עליהם ועליהם בלבד. יש לי תחושה שאולי גם המחלה הספציפית שנמצאת במרכז שתי הפרשות האלה, האגבת, משחקת תפקיד חשוב בסיפור. האגבת היא לא סתם עוד מחלה, אלא מחלה שלוחצת על שני כפתורים רבי עוצמה בפסיכולוגיה האנושית, הפחד והמין. האגבת, על התסמינים האיומים שלה והסבל האדיר שעובר על החולים, היא מחלה מפחידה, כמעט הסיוט הגדול ביותר שאנחנו יכולים לדמיין לעצמנו. לפחד יש את היכולת לדחוף בני אדם למעשים והתנהגויות קיצוניים. לי מיד קופצים לראש סיפורים מתקופת השואה על הורים שחנקו למוות את ילדיהם הבוכים כדי שלא יתגלו בידי חיילים גרמניים. אולי הרצון הנואש למצוא תרופה לאגבת דחף את הרופאים והחוקרים לבצע ניסויים אכזריים כל כך, ואפילו למצוא סיבות רציונליות לניסויים האלה. מעבר השני, אולי הקשר הטבעי בין האגבת וקיום יחסי מין גרם לעיוות התפיסה המוסרית של הרופאים האלה. רבים מאיתנו גדלים מתוך תפיסה תרבותית שאומרת שיחסי מין לשם הנאה זה רע, במיוחד אם מדובר באישה שחס וחלילה נהנית מקיום יחסי מין. אולי התפיסה המעוותת הזו הביאה לכך שבתת ההכרה הרופאים ראו במטופלים שלהם, שמן הסתם נדבקו באגבת במהלך קיום יחסי מין, אנשים פחות טובים, פחות מוסרים, שמגיע אליהם לסבול לטובת הציבור כולו. ראינו תפיסות דומות צצות אל פני השטח במהלך מגפת האיידס בשנות ה-80 וה-90, כשהיו מי שטענו שהאיידס הוא עונש שמטיל אלוהים על ההומוסקסואלים על חיי החטא שלהם. במובן הזה, עושה רושם שהאגבת מצליחה לחשוף צדדים אפלים מאוד בבני האדם. אם שום דבר לא ישתבש בדרך, יכול להיות שיום אחד נצליח להתגבר על האגבת ולהכחיד אותה לחלוטין, אבל אני לא כל כך בטוח שנצליח אי פעם להתגבר על עצמנו. זהו, עד כאן. תודה רבה לדוקטור קרן לנצמן שהתארחה בפרק, ולנתן פוזניאק שראיין אותה. ביין נמשיך אל תשובות לשאלת עושים היסטוריה מהפרק הקודם, פינת המדע שמאחורי הסדרה משחקי הכס ועוד, אבל ראשית, חסות קצרה. כיף לי לשמוע מאזינים שמספרים לי שהם אוהבים את עושים היסטוריה. אבל הכי כיף, ואני בטוח שכל הפודקאסטים של הרשת יסכימו איתי, זה לשמוע על ילדים שאוהבים להאזין לפרקים. במועדון המאזינים של עושים היסטוריה, לילדים יש מקום מיוחד. הם משתתפים בכל ההרצאות והסדנאות, ואפילו זוכים להפתעות ופעילויות מיוחדות עבורם. הצטרפו, אתם וכל המשפחה, למועדון המאזינים של רשת עושים היסטוריה. members.ranlevy.com אני רוצה להזכיר לכם שבחנוכה הקרוב, ה-13 בדצמבר, נקיים אירוע מיוחד עבור הילדים בנושא מסע לירח, בשיתוף Space.il, הארגון הישראלי שהנחית את החללית הישראלית הראשונה על הירח. נארח באולפן את המהנדסים, המדענים והמנהלים של Space.il, והם יענו על כל השאלות של הילדים הסקרנים שלכם בכל מה שקשור לנחיתה על הירח, מה אפשר למצוא שם והתיישבות אנושית עתידית. אז אתם מוזמנים לשלוח אליי הקלטות של הילדים שלכם שואלים שאלות חכמות, לא לשכוח לבקש מהם לומר את שמם ועיר המגורים שלהם, ולשלוח אליי את ההקלטות למייל ran@ranlevy.com. אפשר גם להתקשר לתא הקולי שלנו בטלפון 03-374-1907. חברי מועדון המאזינים שלנו יכולים להביא את הילדים שלהם לאירוע עצמו. בקרו ב-members.ranlevy.com כדי להצטרף למועדון המאזינים אם עדיין לא עשיתם זאת. ה-13 בדצמבר, הקלטה מיוחדת של Space.il לפרק שאלות של ילדים על הירח. שילחו שאלות. בפרק הקודם שאלתי אתכם מה גיליתם על עצמכם רק כשהתבגרתם. אופר זליק כתב שהוא גילה שיש לו OCD, Obsessive Compulsive Order. הוא כתב, כלומר לא ידעתי שלמנהגים המוזרים שלי יש הבחנה קלינית. עוד הוא מוסיף שבמגזר קוראים לזה CDO, שזה OCD מסודר, אלפבטית. אופר, אני חושב שההבחנה העצמית שלך קולעת בול. אריאל ביידר כתב שהוא למד שהוא חסר טקט. איתמר פינקלשטיין הסכים, ודנה סמואל נתנה לו פלוס אחד. דנה, פלוס אחד שייך לגוגל פלוס, לא לפייסבוק. קצת טקט, באמת. סבטלנה ויינברד כתבה, ציטוט, שפעילות גופנית זו לא מילה גסה. סניתי ספורט, צנעת מוות, מאז ימי בית הספר, ועכשיו אני כותבת את התגובה הזו דקה לפני אימון זומבה. טוב, סבטלנה זה לא חוכמה, כשאנחנו היינו ילדים, לא היה דבר כזה, זומבה. ואלדד ירון כתב, לסיום, גיליתי שגם אחרי שנים, אתה לא באמת משתנה. אתה עצמך של גיל 5 בגן, זה אותו אחד בדיוק של היום, רק יודע יותר דברים ועם יותר חסמים. זה אחד הדברים שמדהימים אותי עד היום. אז תודה לכל מי שהגיב והשיב בדף הפייסבוק שלנו. אני חושב שלשאלת עושים היסטוריה הנוכחית, אני אתן לכם להציע לי שאלת עושים היסטוריה לפרק הבא. אז מאזיני עושים היסטוריה, הציעו לי שאלת עושים היסטוריה מעניינת ומגניבה. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו ולהציע את שאלותיכם שם. בסוף הפרק, הפינה האחרונה בסדרת המדע שמאחורי הסדרה משחקי הכס. לכל דבר טוב יש סוף, וחוץ מזה אתם יודעים, החורף מגיע. תודה לדוקטור יונת אשחר ודוקטור ארז גרטי. מה חדש ברשת עושים היסטוריה? בעושים עסקים החליף דני תימור, המנכ״ל שלנו בפודקאסט ישראל, את המגיש הקבוע גיל רוזנפלד, וערך לשיחה את אבי הרטמן, מנכ״ל סטארקום, שהיא חברה המפתחת מערכות למעקב אחר ציי רכב. הם משוחחים על ניטור רכבים, מה מותר ומה אסור לנטר, ואיך מנטרים מחולות בלב ים. בעושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן מדברים על מגפת האיידס וכיצד הפכה מחלת ה-HIV ממחלה קטלנית שהרגה מיליוני בני אדם בשנות ה-80 וה-90 למחלה כרונית שמי שנושא אותה יזכה לאותה תוחלת חיים כמו האדם הבריא. בעושים תנ"ך, עלה להעביר חלקו השני של הפרק על עולם החלומות. דוקטור ליאור הרביד ויותם שטיינמן משוחחים על האופן שבו השתמשו כותבי התנ"ך בחלומות, כמו אלה של יוסף ודניאל, כסוג של סתירה פוליטית נגד מלאכים כמו פרעו ונבוכדנצר. תנ"ך, כמו שלא למדתם בבית הספר. ולבסוף, בעושים טכנולוגיה, עידן העוזרות האישיות. ענבר רז, מומחה אבטחת מידע, אבישי פריז, מומחה לעוזרות אישיות, וארנון זמיר, מגיש התוכנית, משוחחים על אלקסה, על גוגל הום וסירי וכל שאר העוזרות האישיות שחדרו לחיינו ולמטבח שלנו בשנים האחרונות. מה השימושים של הבינה המלאכותית החדשה הזו, והאם אנחנו עושים בשכל כשאנחנו מכניסים אותן לתוך הבית שלנו. גם אני נמצא בפרק הזה אגב. את כל הפודקאסטים האלה תוכלו למצוא באפליקציית האנדרואיד שלנו, חפשו עושים היסטוריה בחנות האפליקציות, ובאתר ranlevi.com. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לבקר בחנות שבאתר ולרכוש את אחד מספריי. כל השלושה הזמינים שם, ואני רושם הקדשה אישית לכל אחד. אם אחד ההורים שלכם או אחד הסבים או הסבתות חוגג אירוע מיוחד, למשל יום הולדת עגול או יום נישואים וכדומה, תוכלו לשקול להפתיע אותם עם סיפור משפחתי. הסיפור האישי שלהם מסופר כתוכנית אודיו דוקומנטרית מרתקת ומרגשת. המפיקים שלנו בעושים היסטוריה, שכולם פודקסטרים מנוסים, יודעים איך לטוות סיפורים אישיים ולהפוך את הרעיונות שנקיים עם בני המשפחה שלכם למזכרות מרגשות ומדהימות שהנכדים והנינים שלכם ייהנו מהם בעתיד. בקרו ב-familysounds.co.il כדי ללמוד עוד על סיפור משפחתי. את הקרדיטים הפעם תקרן לנו במקצוענות יתרה, יש לציין, חווה קורן. מוזמנים לשלוח גם את עצמכם, מכירים את הקרדיטים שלנו, שהנוסח המלא שלהם נמצא בדף של עושים היסטוריה באתר הבית. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות. מה אתם חושבים? כמה וריאציות שונות לפרסומת של סיפור משפחתי, תוכניות הרדיו דוקומנטריות שאנחנו עושים עבור משפחות שרוצות לשמר סיפורי חיים מרתקים, אני יכול ליצור? אז הנה עוד אחת. familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה מדהימה שנשמרת לדורות.
עושים היסטוריה הם. לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית, הקישו אחת. לנתן פוזניאק על התחקירים, הקישו 2. לניר סייג על עריכת הקול, הקישו 3. לקלי אולוקלין, מגישה את Curious Minds, הקישו 4. לדני תימור, המנהל העסקי, הקישו 5. לרן לוי, כותב ומגיש, הקישו 10. לילה טוב.
שלום, שלום לדוקטור ארז גרטי.
שלום.
שלום לדוקטור יונת אשחר.
שלום.
אהלן, ואנחנו בפינתנו המדע שמאחורי משחקי הכס, זה משהו שאתם גם מעבירים עליו הרצאות, נכון? לא מעט.
נכון.
יש הרבה אנשים מגיעים להרצאות לשמוע על המדע שמאחורי הכס, או שזה רק הקטע של כאילו לראות קצת עירום וכאלה למסך?
תמיד טוב שגיעו יותר, אתה יודע.
זה סדרה שמושכת, כאילו, סוג כזה. אז אם אתם רוצים לשמוע מאזינים את ההרצאה, אז תחפשו אותם בפייסבוק. היום אנחנו נדבר על אחת, אני חושב, המחלות היותר מעניינות ככה שאפשר למצוא בסדרה, שנקראת קסקסת אפורה. אז מה זה בסדרה קסקסת אפורה?
אוקיי, נתחיל עם זה שזה מחלה בדיונית. המחלה הזאת, או כמו שקוראה באנגלית grayscale, זה מחלה שבאה לידי ביטוי, זה מתחיל באיזשהם נגעים באור, כמו דמויי קסקסים או דמוי אבן אפילו. לאט לאט זה מתפשט, זה מחלה שעוברת במגע, מאוד מאוד מדבקת. לאט לאט זה מתפשט מהגפיים הלאה לשאר הגוף, מכסה את כל הגוף, בשלב מסוים החולה המסכן לוקה בשיגעון, ובסופו של דבר הוא מת, כשהאיברים הפנימיים שלו גם הם מתאבנים. המחלה הזאת לא קיימת במציאות, נתחיל מזה.
מזל.
ויש לה שני מופעים, יש לה את המופע היחסית קל במרכאות, קל כי לוקח לו כמה חודשים להתפתח, אפילו שנים, ואת הגרסה היותר אלימה שמחסלת הרבה יותר מהר, והסיבה שאני עושה את ההפרדה הזאת זה כי לפי הספרים, אם נגיד ילד נדבק במחלה והוא מצליח להחלים בגרי סקייל, הוא יהיה עמיד נדבק. יהיה עמיד למחלה הזאת.
זאת אומרת, הוא נעשה מחוסן בצורה כלשהי.
מחוסן זה הגדרה מדויקת אפילו, כן. נעשה מחוסן למחלה הזאת. עכשיו, מה בכל זאת אנחנו יכולים ללמוד בעולם האמיתי? זאת אומרת, יש מחלות שהן דומות. אין מחלה שמכילה את כל ה...
מרטין הוא כאילו באופן, הסופר שכתב את משחקי הכס, הוא באופן קונסיסטנטי כל הזמן, לוקח דברים שקיימים בעולם האמיתי, ויוצר מהם דברים חדשים ומעניינים. אז איזו דוגמה מחלה אנחנו מכירים שמתנהגת, קודם כל, בוא נגיד, מחלות מדבקות בצורה כזו איומה ויוצאות נגעים באור.
אוקיי, אז מדבקות בצורה איומה, אני חושב שחצבת זה המחלה הכי מדבקת המוכרת לאנושות. היא אומנם לא עוברת במגע, אבל היא מאוד מדבקת, כמו כמו הגרייסקייל, מחלות שעוברות במגע, אני הייתי מסתכל יותר לכיוון הפפילומה למשל. פפילומה זה מחלה, זה וירוס שהוא לא, בדרך כלל הוא לא קטלני. זאת אומרת, זה, אצל רוב האנשים זה בא לידי ביטוי בכל מיני נגעים, אנחנו מכירים את זה אגב מחיסון הפפילומה של כיתות ח', אבל אצל אנשים שיש להם בעיות חיסוניות, מסוג הבעיות האלה שגם עוברות בתורשה, הווירוס לא מסתפק בקצת נגעים באור, והנגעים האלה הולכים וגדלים וגדלים וגדלים, ויש תופעה שנקראת אנשי העץ, שזה נראה ממש כמו שורשים שיוצאים להם מהידיים ומהפנים, זה נראה זוועה.
כן, אני חושב שראינו בעיקר בהודו, תמונות שמגיעות משם של אנשים שלא מטפלים בהם, וזה נראה ממש כמו בן אדם שצומחות לו כמו ענפים כאלה, וגידולים כאלה.
עכשיו זה לא הורג אותו, זאת אומרת זה גדל וגדל וגדל, ואז מסירים את זה, ואז זה גדל עוד פעם, ואפשר ברמה מסוימת לחיות עם זה, והרבה פעמים סיבוכים מעצם העשרה של הנגעים האלה. אבל שוב, זו לא מחלה שהיא נחשבת קטלנית, אז זה פחות מתאים, לא נראה לי סביר שהוא שאב השראה משם. אני דווקא חושב שאולי מהבעבועות השחורות, הסמול פוקס, מחלה שלשמחתנו הרבה, לא נמצאת כיום בעולם, אולי חוץ מ...
חסלה המון אנשים בהיסטוריה.
חסלה מיליונים רבים של אנשים בהיסטוריה, אבל היא הודברה בסוף שנות ה-70, וזו מחלה שגם מתבטאת, היא גם מאוד מדבקת, היא מתבטאת בין נגעים באור, נגעים כל מיני אבבועות כאלה שמחסות את כל האור, זו מחלה שהיא קטלנית, 30% תמותה, ומה שמעניין במחלה הזאת, שיש לה גם גרסה קצת שונה, שהיא נפוצה יותר בבקר, אבבועות הבקר, ואנשים שחולים בבעבועות הבקר שנדבקים מהפרות, אז הם לא ידבקו אחר כך בבעבועות שחורות. וזה משהו שחוקר בשם אדוארד ג'נר באנגליה בסוף המאה ה-18, הוא שם לב לזה שנשים חולבות לא נדבקות, יש להם פחות נטייה לחלות בבעבועות שחורות.
כי הן באות במגע?
הן באות במגע, הן חולבות את הפרות, נדבקות מהבעבועות שמופיעות אצלן, וחולות בעצמם בגרסה... קלה מסוימת, אבל אחר כך הם לא נדבקות בעבועות שחורות, או פחות נדבקות בעבועות שחורות.
זו הייתה פריצה דרך מטורפת בדברי הרפואה.
ובאמת אדוארד ג'נר החליט לקחת את זה צעד קדימה, והוא עשה ניסוי קליני שהיום אין שום סיכוי שהיה עובר בוועדת הלסינקי. הוא לקח ילד יתום, הדביק אותו בעבועות בקר, הילד החלים, אחר כך הוא הדביק אותו בעבועות שחורות, והילד לא חלה. וזה היה סנסציה מטורפת.
אני חושב שזה ברור למה זה לא היה עובר היום, הפטנט הזה.
זה היה סנסציה מטורפת, ובהתחלה התייחסו לזה בסוג של לג, וחיסון וקסין, זה בא מהמילה וקה, שזה פרה. אז זה היה סוג של ללעוג לטיפול המוזר הזה של אדוארד ג'נר. אבל ככה נולד למעשה החיסון הראשון.
אז בוא תסביר לנו איך זה עובד באמת, איך הגוף שלנו מסוגל לקחת הידבקות במחלה כלשהי, גרסה כמו אמרנו באבות הבקר, וללמוד מנה הלאה.
אוקיי, אז הגוף שלנו כל הזמן חשוף לאיומים, אנחנו כל הזמן נכנסים וירוסים, חיידקים, ומערכת החיסון שלנו יודעת להתמודד איתם בצורה מאוד מאוד יעילה. מה שהיא עושה היא לוקחת, כל פעם כשפולש לנו חיידק או וירוס, התאים הבולעניים שלנו בולעים אותו, מפרקים אותו לחתיכות קטנות ומציגים רכיבים ממנו על גבי קרום התא שלהם, על גבי הממברנה.
זאת אומרת, הם מוציאים פיסות של הווירוס.
פיסות של החיידק או הווירוס, ומציגים אותם כלפי חוץ. הם הולכים לקשרי הלימפה שלנו ומתחילים לטייל בין תאי האדם הלבנים ולהציג להם את השברי חיידקים ווירוסים. יש לנו המון המון המון, עשרות רבות של מיליארדים של תאי אדם לבנים שכל אחד יודע לזהות משהו שונה. יש שונות מאוד מאוד גדולה, כל אחד מזה משהו, מבנה חלבוני שונה, וכל הסיכויים שאחד מהם ידע לזהות משהו מהחיידק או הווירוס הזה, ואז האחד הזה יתרבה ויתרבה ויתרבה ויתרבה, ויפריש נוגדנים כנגד אותו מבנה ספציפי, ובשלב שזה קורה המערכה הוכרעה.
זאת אומרת, פה הגוף המסוגל להתמודד עם החיידק או הווירוס החדש.
נכון.
אבל אז אתה אומר... לא, עכשיו נגמרה המחלה של הבעבועות הבקר לצורך הדוגמה.
נכון.
עברו 10 שנים, 15 שנה, פתאום מגיע וירוס קצת דומה מן הסתם.
דומה ברמה המבנית, אבל...
אבל איך הגוף מצליח לדיין לזכור שהייתה הידבקות כזו?
יפה, אז הגוף שלנו, מערכת החיסון שומרת גיבוי. זאת אומרת, יש לנו, נוצרים המון המון תאים שיודעים לזהות את הווירוס המקורי, רובם מתים אחר כך, אנחנו לא רוצים תאים משופעלים מסתובבים בגוף שלנו, יש לזה גם את הנזקים שלו, אבל הוא שומר גיבוי כמה תאי זיכרון, למקרה שהווירוס הזה יום אחד יפלוש שוב, ובאמת זה קורה, ואז התהליך, זה חוסך למעשה את כל תהליך הלמידה, תהליך הלמידה הוא ארוך, שבועיים בערך, לוקח המון זמן. ואם יש לנו כבר תאים מוכנים שיודעים לזהות את, את הווירוס במקום יהודי, אז התגובה החיסונית היא הרבה יותר מהירה, הרבה יותר חזקה גם, אנחנו רואים זה גם בכמות הנוגדנים שמופרשת, הרבה יותר חזקה, ואנחנו מחסלים את הנגיף או את החיידק הרבה לפני שהוא מתחיל, הרבה לפני שרואים את התסמינים של המחלה.
מערכת מדהימה, זאת אומרת, אבולוציונית זה מדהים. אפרופו אותה קסקסת אפורה, שגם אמרנו שבסוף גורמת לטירוף.
נכון.
אז יש גם מחלות כאלה ש...
בוודאי. כשמנתחים את הקסקסת האפורה, הרבה פעמים אנחנו נוטים להסתכל על הצד של הנגעים באור, והנגעים באור זה תופעת לוואי בסופו של דבר. העניין של הטירוף בסוף, האובדן השפיות, זה מעיד על זה שהמחלה פולשת גם למערכת העצבים שלנו, של החולה. ויש כל מיני מחלות שפולשות גם למערכת העצבים, למשל כלבת, מחלה נוראית, 100% תמותה, מאוד לא מומלץ לחלות בה.
אנדרסטייטמנט.
כן. זה מחלה שגם היא פוגעת במערכת העצבים, גורמת להתנהגות תוקפנית. דרך אגב, ההתנהגות התוקפנית הזאת באה לידי ביטוי בזה שאצל כלבים נושכים, ואז נושכים
מעבירים... זה בדיוק מעביר את המחלה, זאת אומרת, זה אינטרס של הווירוס מבחינה הזו, כאילו אבולוציונית. יש גם טפיל מסוים שנשים בהיריון יודעות להיזהר ממנו, הטוקסופלזמה, כך הוא נקרא, נכון? גם שם זה איזשהו סיפור מאוד מפורסם על טפיל שהצליח למצוא דרך להתרבות מהבחינה הזאת.
כן, אנחנו יודעים שהטפיל הזה בעצם הוא מועבר גם לבני אדם, אגב, מקשרים אותו הרבה פעמים לחתולים, ואומרים גם לנשים בריון לא לנקות חרא של חתולים, שזה נכון, אבל רוב המקרים בבני אדם זה דווקא אנשים שאוכלים בשר נע, מקבלים אותו ככה, ולא דרך חתולים. העניין הוא שהטפיל הזה לא רוצה להגיע לבני אדם. המחזור החיים היותר רגיל שלו זה באחברים ואחר כך בחתולים. וכדי... כשהוא יגיע לחתולים, בעצם הוא צריך לגרום לאחבר להתערף על ידי חתול.
זהו, כי אם אתה, אם המחזור שלך תלוי בשני גורמים שאחד מהם פחות לא רוצה להיות קרוב לגורם השני, אתה כביכול בצרות.
בדיוק, אז האחבר לא רוצה להתערף על ידי חתול, אבל הטפיל שיושב במוח של האחבר כן רוצה שהאחבר יתערף על ידי חתול. וניסויים הראו שהטפיל משפיע על המוח של האחבר, כך שהוא משנה את ההתנהגות שלו, הוא מפסיק לפחד מחתולים, לפעמים עכברים כאלה, פשוט כשהם רואים חתול, הם פשוט יושבים מולו ועומדים על רגליים אחוריות ועושים פרצוף של תאכל אותי, תאכל אותי. יש מחקרים שטוענים שריח של שתן של חתולים מעורר במוחות של העכברים האלה, את אותה תגובה שמעורר בהם ריח של עכברה מיוחמת. כלומר, הם נמשכים מינית לחתולים.
הטפיל ממש משנה בצורה מהותית את ההתנהגות של
ההוסט
שלו. כן. מדהים.
והיו טענות במשך שנים שככה זה גם אצל בני אדם, שזה משפיע לנו איכשהו על המוח. היו טענות שה-crazy cat lady זה נשים או אנשים באופן כללי שיש לנו את הטוקסופלזמה, בגלל זה הם נורא נמשכים לחתולים. או שזה קשור לסכיזופרניה, או שזה קשור לכל מיני בעיות נוספות. המחקרים הכי טובים והדכניים שיצאו מראים שאין לזה קשר. במוח שלנו כנראה הטפיל לא ממש יודע לעשות את זה, אבל במוח של החברים הוא מאוד, הוא משפיע מצוין. החברים הוא משפיע מצוין.
מרתק, אז דוקטור יונה, דוקטור ארז, תודה רבה. אני אזכיר שאתם מעבירים את ההרצאה שנקראת המדע שמאחורי משחקי הכס. אתם מוזמנים להיכנס לפייסבוק לחפש אותם. תוכלו למצוא איפה מתקיים את ההרצאה הקרובה.
תודה רבה.
תודה.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com. In this house we obey the laws of thermodynamics.